לכם, ברוכים הבאים, שומר סף מספר 243. אנחנו מקליטים מוקדם בבוקר, משום שאני מרגיש שלמרות שהפודקאסט הזה הוא בדרך כלל לא אירוע חדשותי, אני מרגיש שאי אפשר להתעלם כרגע ממה שקורה בצפון, ממה שקורה בדרום. ולצורך כך הזמנו איש צבא ומומחה לצבא, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבונים, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ביטחון וביטחון וביטחון. גבי, תגיד לנו משהו, בוקר טוב קודם כל.
בוקר אור גדי, בוקר.
תגיד לנו משהו על ניסיונך הצבאי. לפני שאנחנו
לא, זה לא משהו שצריך לספר עליו יותר מדי. הייתי בגולני, הייתי לוחם בגולני, והמשכתי, כן, בעשייה הצבאית. עבדתי בצבא גם קצת כיועץ, הרבה שנים.
אני אגיד לך למה אני שואל, לא כדי לחשוף את תפקידיך הסודיים.
לא, שום תפקיד סודי.
אלא מפני שכבר שמעתי מכמה אנשי צבא שאחת הבעיות שלנו, שהצבא מנוהל בידי יוצאי סיירת מטכ"ל לעתים קרובות מדי, או סיירות אחרות.
אין חשש שזה המצב.
ואתה גולנצ'יק, ואמרו לי כמה פעמים, אמר לי מישהו, אני לא רוצה לצטט, אני לא יודע אם הוא התכוון שזה, הוא אמר, סיירת מטכ"ל לא מבינים בצבא. הם לא מבינים מה זה צבא, לכן הם חושבים במונחים של צבא קטן וחכם, כי הם חושבים במונחים נקודתיים של מבצעי גבורה מופלאים, ולא במונחים של ברזלים וגלגלים. האם נכון הדבר שאנחנו פשוט התכוננו למלחמה הלא נכונה במשך עשרות שנים עכשיו?
תראה, אני אומר לך קודם כל לעניין הרשע של דברים שלך, שאכן יש הבדלים תרבותיים בין קבוצות שונות בצבא, זה אין שאלה פה. אני, בהיותי גולנצ'יק, ואני כאילו, אנחנו גולנצ'יקים, כל השירות שלנו זה אדמה, אפר, וזה מה שאנחנו מבינים, שום דבר, כאילו... בדיוק את הסוג הלחימה שאנחנו רואים, שטחים מורכבים, שטחים קשים. משם אני בא, משם אנחנו באים. וזה הצבא, זה למעשה כוח המחץ של מדינת ישראל, שהוזנח קשות לאורך השנים. עכשיו, המחשבה של לא מעטים, שאני תמיד אומר, זה ניתן להילחם בלי להילחם. זאת אומרת, אפשר למצוא קונץ פטנט, שאפשר להילחם באמצעים טכנולוגיים, לשבת אחרי מקלדת ולמצוא ולהזיז, וזה לא עובד, זה כאילו, והיו מי שאמרו את זה לאורך השנים, שההטייה של צהל ממש היא הטייה טכנולוגית. זאת אומרת, אתה מביא בעיה מבצעית, אתה מביא בעיה שיש לצבא להתמודד איתה, ובשנים האחרונות, אני מדבר על עשרות השנים האחרונות, למעשה הדבר הראשון שהולכים אליו, בואו נראה מה אם הטכנולוגיה יכולה לסייע לנו. עכשיו, זה גם בגלל שיש לנו חברות טכנולוגיות מאוד כבדות, שמייצרות טכנולוגיה, וגם הן רוצות למכור, והן דוחפות, והכל זה מערכת שמזינה אחד את השני, ובסדר קיבלנו למעשה מערכת כזאת שהיא רובה נשען על טכנולוגיה. אז אתה רואה את ההטייה במטה הכללי גם, אתה יכול לקבל תמונה, למשל אם אתה מצלם את המטה הכללי עכשיו, ואתה מצלם אותו לפני 30 שנה, אתה רואה הבדלים גדולים מאוד, בסוג האנשים שמאכלסים אותו. עכשיו, המחיר של זה, זה למעשה גדיעה של האונה האינטלקטואלית, זאת אומרת, האינטלקט הפך להיות אינטלקט טכנולוגי, ומה שאיננו טכנולוגי, תחבולה, לראות איך אתה פועל מול האויב, מהם הדרכים ההתקפיות שלך, הגנתיות שלך לפעול מולו, נגדע עם השנים, וגם המטה הכללי גדע את זה בצורה שהוא בנוי. ולכן יש לנו בעיה, את הדבר הזה אני כתבתי בזמנו יחד עם תת אלוף יובל בזק, אני תמיד אוהב להזכיר את יובל בזק, כתבנו הרבה דברים ביחד, וגם עבדנו בצבא ביחד, וגם שירתנו בגולני ביחד. יובל בזק שחל את בנו, גיא בזק, ששירת בגדוד 51 בכיסופים, בשביעי באוקטובר.
וואו.
אז, ואנחנו כתבנו את הדברים האלה לאורך השנים, שהאונה האינטלקטואלית של הצבא פשוט הוזנחה ונובנה, ואנחנו נמצאים במצב הזה, וזה מצב ממש לא טוב. עכשיו אתה מציין שיש גורמים בצהל, נכון, שהם באים מעולמות תרבותיים אחרים, שרואים את הדברים אחרת, וחושבים על המלחמה. לפעמים אני, אתה יודע, אני מרחך, אני לא יודע, מרחך בצער, כן? שמסתכלים על המלחמה כמבצע מיוחד אחד גדול. ולא
כן.
היא, ולא היא. זה מלחמה, זה טנקים, זה חומר נפץ, כמו שראינו הלילה, שמתפוצץ כשאתה לא רוצה שהוא יתפוצץ. וזה דברים קשים, ולכן צריך להתארגן לזה. אנחנו במהלך השנים הזנחנו את כוחות היבשה, ותראה, אנחנו נלחמים עכשיו, תראה את התוצאות, באמת תוצאות מרשימות של הפעולה של כוחות היבשה, גם ברפיח עכשיו, וזה בעיקר בגלל הרוח. תחשוב, לו הרוח הזאת הייתה נפגשת עם אמצעי לחימה משוכללים שהיינו מספקים להם, עם אימונים, עם כוח אדם טוב שהיינו נותנים להם, תחשוב איפה היינו נמצאים עכשיו, וכמובן בהיקף סד"כ מתאים.
אני רוצה לשאול אותך על ההצלחות, מפני שהעיתונות מלאה ברוח תבוסה וכישלון, ואנשים מקבלים תמונה שאחר כך הלוחמים מהשטח אומרים בשובם על מה אתם מדברים. אבל לפני זה, עדיין על התפיסה הצבאית הכללית, התפרסם עכשיו מאמר של ידידי מייק דורן יחד עם ג'ון קסופולו במכון הדסון, שנקרא בשערי גזה, ושם הם נותנים דימוי מאוד מאוד חזק. הם אומרים, צה"ל והמערב כולו בנה על טכנולוגיה. זאת, הם אומרים, מלחמת הכוכבים. ואז הוא נתקל במקס הזוהם. אתה מכיר את הסרט הזה, מקס הזוהם?
מכיר, גם מכיר.
זה, אז כנופיה עם בנדנות, בלואו-טק מוחלט, עם טנדרים של טויוטה, הצליחה לנצח את כל המערכת הזאת וליצור את הקטסטרופה האסטרטגית, לא פצע מקומי, קטסטרופה אסטרטגית. עכשיו מסתכלים על המזרח התיכון כולו, וזה לא יצא להם במקרה. יש פה טול, איראן בנתה צבא אחר לגמרי מאיתנו. איראן בנתה צבא שיכול רק להתקיף. אין כמעט צבא יבשה להגנה, אין כמעט חיל אוויר, יש אין סוף טילים וכטב"מים זולים. לנו לקח $1.5 מיליארד, ככה על פי העיתונות, להגן על עצמנו מהתקפה של כמה מאות כטב"מים וטילים וטילי שיוט, והאיראנים יכולים לעשות את זה בזול לילה לילה. אז המסקנה של המאמר הזה, בין השאר, אומרת, אין תחליף לתפיסת שטח. הרעיון, אני זוכר שאהוד ברק הסביר שאפשר לסגת גם מיהודה ושומרון והכל ננהל מנגד. מנגד זה המילה של הצבא, שאפשר לעשות את הפעולות בלי לחצות אל שטח האויב. והתוצאה היא שהאויב תפס לנו שטח. והטענה שלהם היא שהיא לא תעזור כל הטכנולוגיה, כלומר תעזור מאוד כל הטכנולוגיה, אבל בלי השריון והחי"ר והארטילריה שיתפסו שטח, אנחנו לא נצליח לעקור את הנשקים תלולי המסלול שמציבים נגדנו. האם הם לדעתך צודקים?
כן, אין לי ספק, הם צודקים, ואני אומר לך, הבעיה היא איננה רק בלי השריון והארטילריה. הבעיה היא במוח שלנו, במוח של המפקדים ומקבלי ההחלטות. זה המוח. שם מקור הבעיה. אנחנו מצטיידים עם אמצעי לחימה משוכללים. תקח את הדוגמה, את המודיעין. קח דוגמה את הכשל שאומרים שהוא כשל מודיעיני. הוא לא כשל מודיעיני. מה שהיה בשביעי לחודש, זה לא כשל מודיעיני. מודיעין היה. היה מודיעין, היה מידע. הבעיה הייתה בפרשנות שאנחנו נתנו אותו. ושוב פעם, אנחנו נפלנו באותו בור, בבור התרבותי, בינינו לבין האויב. וזה המוח שלנו. כשאנחנו אומרים שמי מהאויבים שלנו מורתע, זה אומר שאנחנו נכנסים לתוך המוח שלו ויודעים מה הוא חושב. ומאיפה החוצפה הזאת ומאיפה היהירות הזאת להבין מה האויב שלנו חושב? זאת אומרת, זה מילים, זה אנשים שהם אנשי מודיעין, אני כאילו, ואנשי מבצעים, שמשוכנעים שיש להם יכולת לחדור למוחו של האויב ולהבין אותו. והפער התרבותי לא קיים. כאילו עוד אומרים, אדם הוא אדם הוא אדם. לא, זה לא אדם הוא אדם. זה פער תרבותי חמור שקיים, לא חמור, הוא רחב, פער עצום שקיים, ואנחנו מסרבים להכיר בו. וכל פעם שאנחנו מתמודדים עם דבר כזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, בסדר, נכנסים למוח שלו, מחליטים שאנחנו יודעים במורתה. אז קודם כל הבעיה היא במוח שלנו, נתחיל בזה. אז עכשיו, כשהמוח שלנו הוא שבוי בכל מיני דברים, תפיסות כאלה וקיבעונות כאלה, אז אנחנו גם נשבים במחשבות שלנו. תראה,
אני רוצה, גבי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להשמיע כאן, להשמיע גם לך את הקליפ המדהים הזה של תמיר הימן מכמה שבועות לפני המלחמה. אז ברשותך, אתה ודאי מכיר את הציטוט הזה.
אנחנו לא בפתח מלחמה רב-זירתית שאו-טו-טו מתקרבת אלינו ותרחיש יום כיפור. מרוב שאנשים מדברים על זה, אני מקבל טלפונים שאו-טו-טו מלחמה, אוטוטו מתקפת פתע של חיזבאללה ומתקפת פתע של... לא, זה לא המצב. אנחנו לא ערב מלחמה, וכל ה... זה לא צריך פה את הסימנים המעידים המודיעיניים, צריך פשוט לראות את האינטרסים כפי שהם באים לידי ביטוי, ולהשוות אותם למקרים שבהם כן הופתענו. אין שום קשר בין האינטרסים לבין... אין לאף אחד...
הנה, זה ראש אמ"ן, והוא אומר, לא צריך להסתכל במודיעין, אנחנו יודעים את האינטרסים, אנחנו שם.
תראה, אני גילוי נאות, אני מכיר היטב את תמיר, אני מעריך אותו מאוד. פה הוא טעה טעות חמורה, והיא טעות שפשה בכל שדרת הפיקוד שלנו, ברובה, אוקיי? המחשבה, עוד פעם, תראה, שאנחנו מבינים את האינטרס של האויב שלנו, מאיפה עזות המצח הזאת לומר, שאנחנו מבינים שאיזה אינטרס, בוא נניח כלכלי, ואנחנו מבינים אותו, הרי עזה הייתה במצב הכלכלי הכי טוב אי פעם בשישי לאוקטובר, והם בכל זאת עשו מה שהם עשו. זאת אומרת, שאנחנו פשוט קהים מלהבין את הפער הזה, את העניין התרבותי. פעם גם חשבתי שבעולם הטקטי אפילו, זה דומה, זאת אומרת שמה לוחם הוא לוחם, זאת אומרת שאני מתמודד מול לוחם סורי, אז בדרך כלל הוא יפעל כמו שאני הייתי פועל באותו תח שטח, כי זה בדרך כלל דברים מאוד מאוד קונקרטיים, הוא רוצה לשמור על החיים שלו כמו שאני רוצה לשמור על שלי ושל היחידה שלי, אותו דבר, אלא גם עכשיו זה משתנה, כי אתה יודע, יש לוחמי חמה שמוכנים להתאבד, אז אוקיי, זה, גם זה השתנה, גם הסיפור הזה השתנה, זאת אומרת הפער הוא כל כך רחב, ואנחנו צריכים את הצניעות האינטלקטואלית להבין שם, תקשיב, אנחנו לא מסוגלים להבין איך האויב פועל. אנחנו לא יודעים. תשמע, אביב כוכבי היה ראש אמ"ן בדיון בוועדת חוץ וביטחון דומני, סמוך למה שקרוי, אתה יודע, אני שומע את המילה אוויר הערבי, אני חוטף חררה, כן? סמוך לאירועים האלה, והוא, בלי להתבלבל, אמר את הערכתו לגבי מצרים. עכשיו תבין, מובארק בעצמו חי במצרים, ולא הבין מה הולך לקרות לו. אז אביב, ראש אמ"ן, יודע מה הולך לקרות במצרים. תראה, זה דברים ש... ואנחנו לא לומדים, זאת הבעיה, זה משהו במוח שלנו, משהו שלנו, אנחנו לא לומדים, ואנחנו לא מוכנים ללמוד את השיעור. תראה, עם אותו יובל, אני כתבתי מאמר שביקר את תוכנית, מה שנקרא, תנופה של אביב כוכבי.
תגיד לנו רק מילה, מה הייתה תנופה?
תנופה הייתה למעשה שינוי גישה מאוד מאוד עצום של מעבר למה שנקרא למודל של שחיקה. זאת אומרת, אנחנו באש גדולה, בכתב"מים כמו שאתה תרצה, וזה נפגע באויב, ההוא האויב שאתה דיברת עליו, שבא עם הטויוטות ועם הקפקפים, כן? ומצליח לעשות מה שהוא עושה. וזה שינוי דרמטי. ואנחנו ישבנו וביקרנו, והסתכלנו, זה השינוי הזה גם גרם לשחיקה של המילואים, לא שהוא... התחיל...
זאת אומרת, הכוונה הייתה לשחוק את האויב?
לשחוק את האויב, כן, לשחוק את האויב. כן, באש ובאמצעים טכנולוגיים ובפעולה, באש אפילו לא מנגד, אש קדמית, כאילו, בסדר, נגיד מנגד קדמית. אבל תראה, התוצאות של הדברים האלה, כוחות היבשה שלנו, שהם היו כוח המחץ, עליהם ביטחון מדינת ישראל נשען, וזה בעיקר על המילואים. וזה האוגדות, וזה הטנק והחטיבות, ומה שנלחם בשטח, בקרקע. זה הוזנח, לא רק קוצץ, ודאי שקוצץ לאורך השנים בצורה דרמטית. אני לא רוצה לציין מספרים, אבל במאות, מעל מאות פלטפורמות וכלים, ושוחררו אנשי מילואים, לוחמים. בשביל מה? בשביל זה, בשביל להשקיע במודיעין, בשביל להשקיע באש. וזה לאורך השנים מתקדם בצורה הזאת, מתקדם. עד שהגענו למצב שגם התפיסת הלחימה של אביב הייתה תפיסה, נקראה תפיסת הניצחון. תאמין לי, במילים, כולם חזקים, כולנו חזקים. לשים מילים יפות ולמתג. צבא עבר למיתוגים, כל הזמן ממתג את עצמו במילים יפות, כל השימוש במילות תואר. אני משתגע שאני רואה התקפה עוצמתית, מדויקת, מפתיעה ותחבולנית. במילים אנחנו חזקים. כל הזמן, אני כל הזמן אומר להם, תקשיבו, תעשו הכל, תורידו את מילות התואר, כי המילות התואר הן מבלבלות אותנו. תפסיקו, תכתוב התקפה, נגמר, יאללה, בואו נמשיך הלאה. וזה מחלה שצריך לרפא אותה. בצה"ל יש בו לא מעט מחלות שנדרשות לריפוי, ואני מקווה שהתהליך שיקרה לנו עכשיו וקורה לנו יפעל לריפוי הזה. אבל בכל מקרה, התוכנית הזאת, ביקרנו אותה, ושאלנו שאלה, היו לה הנחות יסוד, ושאלנו שאלה פשוטה, ומה אם לא? ומה אם ההנחות האלה לא תקפו? אוקיי, אנחנו אין לנו חוזה עם האויב שהוא עושה מה שבא לנו, כן? תמיד אמר, אני לא זוכר מי זה היה, מולטקה הזקן, או מישהו שאמר שבואנה, אולי אני מצטט מישהו אחר, אבל זה לא משנה, הוא אמר, בואנה, אני תמיד, האנשי המודיעיני אומרים לי שלאויב יש שלוש דרכי פעולה, וכשאני מגיע לשדה הקרב הוא בוחר ברביעית. אז זה הסיפור. יש פה פער, באמת, קושי גדול מאוד, ואנחנו צריכים לצאת מזה, ומה שתמיר פה תיאר, ואתה אומר, תקשיב, איך הוא יכול להגיד שאנחנו לא צריכים להסתכל על המודיעין, להסתכל על האינטרסים? איך אפשר להגיד דבר כזה? איך אפשר? ומה אם אנחנו לא מביאים את האינטרסים, ומה אם לא? איפה השאלה הזאת? וצה"ל, אחרי מלחמת יום כיפור, בעקבות המלצות ועדת אגרנט, בנה את מה שנקרא מחלקת הבקרה. מחלקת הבקרה הייתה מחלקה שצריכה לשאול את השאלות מה אם לא.
אבל איפכא מסתברא, מה שנקרא.
כן, אבל מסתבר שאתה לא יכול להיות איפכא מסתברא מקצועית, כאילו, זה לא מקצוע לשאול מה אם לא. זה צריך להיות בראש של המפקדים עצמם, לא של מישהו ששואל אותם מה אם לא, כי הם יכלו להרגו אותו. וזה מה שקרה בפועל, מחלקת הבקרה הזאת, הוזנחה, אז שהפכה להיות לא רלוונטית בימינו אנו, לא הייתה רלוונטית. יתרה מזו, אראלה יריב, שהיה ראש אמ"ן לפני יום כיפור, וביום כיפור שעזר לראש אמ"ן, הבין את הבעיה, ואמר, אני מבין שיש לנו בעיה בצבא, הבין את הבעיה לעומק, ואני אקים את מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, שייתן, יאתגר את מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, וייתן להם עוד מודיעין בעולם הזה. המכון הזה הפך לימים ל-INSS, למכון למחקר ביטחון לאומי, גילוי נאות, אני הייתי שם עד, הייתי שם 15 שנה, בין 2015 ל-2020, בין 2005 ל-2020, ובסופו של דבר המכון הפך להדהד את התפיסות הקיימות באמן וזה, זה שרת כולם, שרת אחד את השני, ולמעשה גם
ועכשיו תמיר אימן עומד בראש המכון הזה, ולמרבה הזוועה גלנט לקח אותו להיות יועץ שלום של שאחרי זה, איש רק של השקפת, אתה אולי חבר שלו, אבל אני לא, וזה איש...
לא, אני אומר לך.
זה איש מובהק של השקפת אוסלו, והם לא יוצאים מהרי...
נכון, אני ביקרתי את זה בזמן אמת, אני כתבתי למי שכתבתי במקבלי החלטות, ואני מצליח לפעמים להכניס את הניירות שלי פנימה, וביקרתי את זה, אמרתי, למה להביא את, זה לא רק תמיד, יש עוד אנשים במכון למחקרי ביטחון לאומי שגויסו לאזורי התכנון של אג"ת ושל החטיבה, האגף האסטרטגי בצה"ל, בשביל הדברים, מה שאתה אומר, עם אותם עמדות, לעשות, הם מה שקרה, שהם, חקרו את העניין והגיעו לתובנות שלהם, שאתה יודע מה הן, בדיוק, לגבי הרשות הפלסטינית וכאלה מין, ועכשיו עברו על מדים, ועשו את זה אותו דבר, אבל במדים, ברשות ובסמכות. ואני שאלתי, אמרתי, בסדר, קודם כל זה, אי אפשר לחטוף את העניין הזה, ושיביאו מישהו שעוד מאתגר, יש עוד אנשים שיש להם דעות נוספות, כן? הינט, הינט, גם לי יש מה להגיד, כן?
והמכון הזה, INSS, הוא גם מקורב מאוד למפלגה הדמוקרטית האמריקאית.
תראה, המכון, יש חיבור, אני אומר את זה מאוד בזהירות, יש חיבור מאוד מאוד קרוב בין המכון לבין התורמים שלו בארצות הברית, והמערכת הזאת היא מערכת, אתה יודע, בסוף שיש לך גורם מממן, קשה לך, כאילו, זה מאוד קשה. ויש פה, זה לא פשוט, זה לא פשוט הדבר הזה, ואיכשהו צריך, הוא מכון גדול, יש לו הרבה כסף, צריך לייצר אלטרנטיבה מחשבתית, רצינית, אני מנסה, אותי הדלים, עם חברים שלי, עם חבר שלי קובי מיכאל, שהוא במכון למחקר ביטחון לאומי, כן? כל מיוחד ושונה שם.
כן, אני מפנה אתכם לזה שהוא היה גם פה, לפני כמה פרקים שוחחתי איתו באריכות על החמאס.
בוודאי, תראה.
אז כן, אז אתם בפירוש כל אלטרנטיבי, גם אתה וגם קובי. אני רוצה לקחת אותך, גבי, לצפון. כל המראות מהימים האחרונים הם, עזוב פוליטיקה ועזוב את הקמפיינים, מי הראש ומי השם וכל הדברים האלה, מדינה מתקשה לסבול דברים כאלה לאורך זמן, רוקנו את יישובי הצפון ועכשיו שריפות, חיזבאללה יצר רצועת ביטחון בתוך ישראל והוא מעלה באש יישובים שלנו, איך ישראל צריכה להגיב לפי דעתך? בוא
אז
נעשה את
בוא
זה ב...
נתחיל, אני אתחיל, תראה, עם ה... עם ה תראה, אני חושב, יש פה מערכת שלמה שהיא מערכת המדינתית, מקבלי החלטות, שר הביטחון, ראש ממשלה, קבינט, קבינט מורחב, כל החבורה הזאת, ויש את הצבא. אני על הקבינט, יש לי ביקורת מאוד גדולה על זה שבהתחלה, בוא נסכם, בהתחלה, הבידול בין הזירות היה חשוב, ואני חושב שהוא נתן את תרומתו. פשוט אנחנו, המלחמה בעזה התארכה מעבר למתוכנן, ואנחנו עדיין, עוד לא השלמנו את המלאכה, ואני מקווה שאנחנו בשלהי המערכה הזו. וטוב היה לבדל, כי לאבד מיקוד לעזה זה היה קטסטרופה בעיניי. אז זה היה טוב. אבל בשלב מסוים, זה השתנה, אז אי אפשר להישאר בדבר הזה ולהגיד, אוקיי, אנחנו החלטנו לפני 8 חודשים לעשות בידול. אנחנו, גם אני חשבתי שזה נכון, הבידול. ועכשיו אנחנו ממשיכים בבידול. לא, השתנו הדברים. וצריך לקבל החלטות נוספות ואחרות. עכשיו, אני הביקורת העיקרית שלי, אגב, היא לא על הקבינט. גם על הקבינט, כמובן, אבל על הצבא. כי אני מסתכל על הצבא, ואני אומר, תקשיבו, מפקדי הצבא, מפקד פיקוד הצפון, הרמטכ"ל, זה האחריות שלכם לתת הגנה לתושבים שלנו. יש לנו מרחב שלם שאיבדנו את הריבונות. אתם לא יכולים לשבת בצד ולהגיד, תשמעו, אני תמתר, אני אומר לך, אני כל הזמן בקשר, אני כותב לאנשים, אני מדבר עם האנשים, ואני אומר, למה לא פועלים? אומרים, רגע, הקבינט עושה לשלוני, מה אתם עושים לשלוני הקבינט? אתם תחתרו למגע. זה לא יכול להיות שמפקד הצבא, מפקדי הצבא, אומרים, אוקיי, תגידו לנו מה לעשות ואנחנו נעשה, זה לא עובד ככה.
יש למה להם... זה לא עובד ככה?
לא,
הצבא
כי יש
צריך
להם
להיות
אחריות.
כפוף?
יש
כן.
להם, הוא כפוף, כן, אבל יש לו אחריות.
אז אתה רוצה שהצבא יתחיל מלחמה על דעת
לא,
עצמו?
לא, 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 אני אומר לך מה אני רוצה. אני רוצה שהצבא יחתור למגע. תראה, אחת הרעות החולות, אני גם אתן לך מאמר מוסגר, אם יש לנו דקה על זה, תראה.
בוודאי.
מאמר מוסגר, אחת הרעות החולות של צה"ל, היא שצה"ל הפך להיות למעשה האינטגרטור הכללי של המערכת במדינת ישראל. זאת אומרת, הוא שוקל שיקולים של יחסי חוץ, הוא שוקל שיקולים, מפקדיו הבכירים, כן? שוקלים שיקולים של תיירות, של כלכלה, אוקיי? של חברה, ראינו את זה בסרבנות, שגם מקובי מיכאל כתבתי על זה מאמר, שצער איננו צבא הגנה לדמוקרטיה, אלא צבא הגנה לישראל. והוא שוקל שיקולים כאלה. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה נהיה? תראה, יש פה פער, ויש פה חוסר אמון גדול בין מפקדי הצבא לבין הדרג המדינתי, המדיני. שאומרים, תשמע, אנחנו לא סומכים עליהם, אלה נבחרי ציבור, לא סומכים עליהם, אנחנו צריכים לקחת את זה בעיניים, אנחנו יש לנו אחריות, ככה הם רואים. וזאת תקלה רצינית, וזאת תקלה שאנחנו רואים אותה גם במלחמה הזו. כשצה"ל עוסק באיכות הקשרים עם ארצות הברית, מה לו ולזה? איזה כלים יש לו בזה? איזה ערך מוסף יש לו פה? הוא שיתעסק ולהביא את הראש לסנוואר. במה אתה מתעסק? אז עכשיו,
אתה חושב שזה במידה מסוימת דבר כרוני של הצבא הרבה שנים, או שזה משהו ש... נולד במחאת
לא, לא, לא,
הרפורמה.
לא. זה בא לידי ביטוי במחאת השנה שעברה, במחאת מה שנקרא הסרבנות. אבל זה תופעה שבוא נגיד, היא בת כמה עשרות שנים ומחמירה והולכת.
כן, ראינו דוגמה חמורה במיוחד עם גבי אשכנזי ומאיר דגן, שהלכו
לדוגמה, לדוגמה, לדוגמה.
והכשילו את האפשרות לאיים על איראן, לא רק לתקוף את איראן, ואנחנו כנראה נשלם על זה מחירים גדולים. אבל בכל זאת, גבי, היה
לא,
פה
לא,
משהו
אני
עכשיו,
רוצה לחזור
עכשיו
לסיפור
היה,
השני.
אני אתן לך לחזור לסיפור, אני רק רוצה
לא, לא, לסיפור השמאלי.
בהערת ביניים לומר, שבתקופת הרפורמה הם שכנעו את עצמם שהדרג המדיני הוא קיצוני ימני מופרע ומסוכן, ושתפקידם בכלל למנוע מלחמה ולרסן אותו. וכך מצאנו את עצמנו. לפי דעתי, זאת הסיבה שבלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר לא העירו את הממשלה. אני ממש רואה את האנשים האלה אומרים לעצמם, בואו תשמעו, הקיצונים האלה, סמוטריץ', נתניהו, הימנים האלה, בואו אנחנו רק נגיד להם משהו, הם יתחילו לנו פה חלילה מלחמה.
תראה, אני באמת לא יודע מה היו השיקולים. אני יודע דבר אחד, יש דבר אחד שאני תמיד אומר לגבי מפקדי צה"ל, הם פועלים מתוך תחושת אחריות כבדה לביטחון המדינה. אין לי ספק בזה בכלל, אין לי בעניין הזה. שוגים, אבל זו התחושה שמלווה אותם. עכשיו, לגבי הצפון, שאתה אומר לי, מה זאת אומרת, המפקדים צריכים לצאת למלחמה בלי אישור הממשלה? לא. הם צריכים לחתור למגע. הם צריכים להיות מי שלא מקבלים את התזה ואומרים, רגע, יש לנו תושבים, יש מחוץ לבתים שלהם, יש לנו אזור בלי ריבונות, שורפים לנו את המדינה, אנחנו רוצים לפעול. תבוא לממשלה ותגיד להם שאנחנו רוצים לפעול, ותתבע מהם לפעול. עכשיו, למפקד צבא יש כלי אולטימטיבי, למפקד בכיר, יש כלי אולטימטיבי, והוא ההתפטרות שלו. זאת אומרת, אם אתה רואה שאתה ממליץ, אם אתה ממליץ, כן, אני כאילו, אם אתה קיבלת את השיקולים האלה, אז אתה כבר הפסקת להיות במקצוע הצבאי, כן, אתה כבר לא חייל. אני חושב שהמצפן המקצועי של איש צבא לא יכול לקבל מה שקורה בצפון. לא יכול לקבל את זה. זה המקצוע שלו. כמו שאני אומר, אתה בעזה, לך תביא את הראש של סנוואר, אל תספר לי סיפורים עכשיו, יום לפני, יום אחרי. תביא את הראש של סנוואר, אחר כך נדבר. אותו דבר, ראש של סנוואר כמשל וכלא משל. אותו דבר בצפון, לך תטפל בצפון. עכשיו, תתעסק עם המקצוע שלך, עם האמת המקצועית שלך ועם הדברים שאתה צריך לעשות.
אבל גם אני לא מבין איך זה נבדל מלהתחיל מלחמה על דעת עצמך. מה זאת אומרת לטפל? אם הדרג המדיני אומר, לא, עכשיו צריך איפוק, כי יש שיקולים שאתם לא מבינים, ארצות הברית...
יפה, 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 יפה. אבל הצבא צריך לבוא לדרג המדיני, תקשיב, דרג המדיני זה לא איזה ערמת אנשים, כאילו, הם יודעים הכל, ואצלהם... גם הם ברי שכנוע, גם הם ברי דיון. זה לא שהיה זה, אנחנו תמיד אמרנו, אתה יכול להתווכח על כל דבר עד שמקבל פקודה, וקבל פקודה מבצע אותה כאילו שאתה נתת אותה. אז זה גם נכון. זאת אומרת, אבל אם אתה לא מסכים לה לגמרי, יש לך כלי, איך תתפטר, תגיד, אני לא יכול, אני לא מסוגל לקיים את ההחלטה הזאת, ואני הולך הביתה. לא לאיים, אל תאיים, תעשה.
טוב,
עכשיו,
זה באמצע מלחמה, זה דבר קיצוני שהרמטכ"ל ילך.
תקשיב, אני אומר לך שמפקדי הצבא צריכים לתבוע מהקבינט לפעול, שהקבינט ייקח את השיקולים שלו, אבל שיגידו לו מה הדרג המקצועי אומר. זה לא יכול להיות שיש תיבת תהודה, שכולם הם באותו מקום, מהדדים אחד את השני. ואז בסדר, הוא אומר לו, יש בעיה, והוא אומר לו, כן, יש בעיה, חייל, והדרג המדיני אומר, יש בעיה, וכולם באותה בעיה, יש בעיה עם אמריקאים, הוא אומר לו, כן, יש בעיה עם אמריקאים, וכולם חיים כפיים אחד לשני. זה לא יכול להיות. הצבא צריך לחתור למגע, זה העבודה שלו. ועכשיו הוא צריך להביא את החתירה למגע הזאת למקבלי החלטות, ושם תתקבל ההחלטה. נכון, רק הקבינט יקבל את ההחלטה, אף אחד אחר לא יקבל את ההחלטה. אבל בסופו של דבר, צריך לשים את האמת המקצועית הזאת. זה לא יכול להיות שכולם מקבלים את השיקולים וזה. הצבא שיסתכל על הציר שלו, על הממד שלו. זו הביקורת המרכזית שלי. שהצבא מפסיק להסתכל על המקצוע הצבאי, ורואה את ה... גם הוא נהיה אינטגרטור. אז כשהוא נהיה אינטגרטור, אז מה עשינו בזה? כאילו, אני אתן לך עוד דוגמה, תמיד יש לך זה, ואני אמרתי את זה כבר, אבל נגיד את זה פה. עם אותו יובל בזק, כתבנו מאמר לגבי האסטרטגיה של איראן, ובה אנחנו הצענו, אני מקצר את הכל מהר, זה לפני המלחמה כמובן, זה שנתיים לפני המלחמה, והמאמר הזה נקרא דרך נחושה. ואנחנו הצענו שצריך להסיט את הקשב מהרעיון של טיפול בגרעין לטיפול בשליחים. הטיפול בגרעין צריך להמשיך לקבל את המאמץ, אבל הוא לא צריך את המאמץ העיקרי, אלא המאמץ העיקרי הוא גדיעת השליחים. ואני חושב, עדיין חושב ככה, שזו המטרה. עכשיו, ואז אמרנו שצריך לתקוף את חמאס, וכל שביב, יש שביב של לגיטימציה, הראו עליך משהו, תראה עליהם פי מיליון. ואז אני הזמין אותי עם אחד המפקדים בצהל, באתי עם יובל בזק, והוא אמר, רגע, אבל אי אפשר כל פעם שאנחנו נתקוף, מה עם הכלכלה ומה עם הביטחון, ומה, לא הביטחון, כלכלה והתיירות וזה, קיץ, חורף. אני אומר לו, תקשיב, זה פשוט לא יכול להיות. אתה איש צבא, שמישהו אחר ייקח את השיקולים האלה של הכלכלה ושל התיירות. זה לא השיקולים שלך. אתה תגיד, אני רוצה לתקוף כל הזמן. תבקש לתקוף, תחתור למגע. זה העניין של חייל. חייל חותר למגע כל הזמן. זה מה שזה העבודה שלו. חותר למגע ואומר למפקדים שלו, אני רוצה לפעול, זה המקצוע שלי צבאי, אני רוצה לפעול את זה, לפתור את זה בעניין הצבאי. שהדרג המדיני יגיד לו, תקשיב, לא, יש שיקולים של כלכלה, יש שיקולים תמרנות, תרסן. אבל זה לא יכול להיות שכולם מרסנים את כולם.
אז אתה אומר, סוסים דוהרים שצריך לעצור אותם,
כל הזמן,
זה הצבא ולא שברים עצלים שצריך לדרבן אותם כפי שאנחנו רואים.
אני אגיד לך, אנחנו בגולני, אני אומר תמיד, אין חיילים עייפים, יש מפקדים עייפים. אין דבר כזה חיילים עייפים. ופה אני אומר דבר כזה, תקשיב, זה לא יכול להיות. מי שמתעייף, מי שקשה לו, מי שאיבד אמונה בצדקת הדרך, מי שלא יודע מה, בתבוסתן, מי שכל דבר כזה, שיקום ילך ויתן למי שיכול, כן, מאמין, זה לא יכול להיות. שאומר, שמע, אנחנו לא יכולים, זה קשה, כמו שאתה אומר.
אבל הם רואים את תפקידם.
לגבי עזה אומרים, שמע, בוא נפסיק, נלך אחורה וזה. עזוב, זה תנועת הדיכוניסטים, כבר דיברנו עליה רבות, כאילו.
כן, העניין הוא שהצבא, ההפך, הצבא מרגיש שהוא הילד ההולנדי שעוצר את המדינאים המשוגעים מלהבעיר את המזרח התיכון. גבי, אתה,
מקור, זה
לו
מקור
עכשיו,
המחלה, זה מקור המחלה.
לו אתה עכשיו בנעליו של הרצי הלוי, מה אנחנו, רק צבאית, מה אנחנו יכולים לעשות בצפון?
תראה, יש שלושה מרכיבים לפעולה שאני מציע. אני חושב, וקודם כל אני אגיד ברמה האסטרטגית, את לבנון צריך, בלבנון צריך לפעול בשני שלבים. בגלל מה? בגלל מגבלות הכוח שלנו. צריך להבין, יש לנו מגבלות כוח. אנחנו לא צבא, אנחנו קוצצנו, יש לנו צבא קטן, וצריך להתכנס עם מה שיש לנו. בשני שלבים, שלב אחד, דרום לבנון, שלב שני, אחר, כל חיזבאללה, אוקיי? כשנהיה מוכנים וזה, עכשיו, זה יכול להיות מוקדם, כשחיזבאללה יכול להחליט שהוא לא מתאים לו השני שלבים, הוא רוצה הכל בשלב אחד. זה יכול להיות. חיזבאללה, קו נטוי איראן. אבל אני מציע שבשלב ראשון אנחנו נטפל בדרום לבנון. לתחם את, אני חושב שניתן לתחם את הלחימה בדרום לבנון, אלא כמובן, כמו שאמרתי, אם איראן תחליט להקריב את חיזבאללה על מזבח דרום לבנון. אנחנו צריכים לטפל בדרום לבנון באמצעות פעולה צבאית קרקעית בדרום לבנון, להרחיק את גורמי חיזבאללה מהדרום. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אחד, אנחנו צריכים להתחיל מיד, עכשיו, לא יודע אם עכשיו להכניס את האוגדות לתוך דרום לבנון, אבל להתחיל מיד, עכשיו, לפנות את האוכלוסייה של דרום לבנון. כרגע יש קו כפרים ראשון, אז האוכלוסייה התפנתה משם, בסדר, יורים עליהם וזה. אנחנו צריכים לפנות לשם הגנתה את כל האוכלוסייה, כי זה הולך להיות מרחב לחימה שלם, כל דרום לבנון, לפנות את כל דרום לבנון, דבר ראשון. אין אוכלוסייה אזרחית, או לפחות 90% לא, מאוכלוסייה, לא תישאר בדרום לבנון ותעלה צפונה מעבר לליטני. זה פעולה שצהל יודע לעשות, צהל תכנן לעשות, וכדאי שיעשה אותה. עכשיו, כל פעם שאני, אני כבר, אתה יודע, חודשים אני אומר להם, תפנו את האוכלוסייה. אומרים, הקבינט. הקבינט לא מאשר. עכשיו צריך לחתור לזה שהאוכלוסייה הזאת צריכה להתפנות. זה אחד. דבר שני,
אבל להדגיש, אתה, הפעולה תצא לפועל רק כשהקבינט יאשר. אתה לא ממליץ שהצבא,
לא, בוודאי, רק הקבינט.
כן, אוקיי.
תראה, אני אומר לך, זה לא שאני חוטא פה, זה תמיד, מה זה יוזמה? מה זה יוזמה במעשה הצבאי? זה יוזמה, אתה מבין את המטרה. אוקיי? אתה מבין את המטרה. ולפעמים אתה עושה דברים שלא אמרו לך לעשות, אתה אומר צריך לעשות. מפקד צבאי, ככה הוא נמדד, אז אתה יודע, זה עוד צלש, עוד טרש, הוא צריך לעשות. הוא לא כל הזמן מכונה למילוי פקודות. כן, אנחנו לא מדברים על הנאצים, כן? בוא נפריד. הוא לא מכונה, אמרו לו, תכבוד, תזוז ימינה, אז הוא תזוז ימינה. זה לא רובוטים. אז הוא רואה שיש לו דם משמאל, אז הוא ילך משמאל ויבין מה צריך לעשות, למרות שאמרו לו, לא אמרו לו משמאל. אבל לפעמים גם יוזמה בדרג הטקטי, זה לעשות מה שאמרו לך בפירוש לא לעשות. זאת אומרת, אמרו לך, אל תעשה את זה, אבל אתה רואה, אתה נמצא בשדה הקרב, אתה מבין שעכשיו את התמונה, אף אחד אחר לא מבין את זה כמוך, ואתה עושה, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין את המטרה, מבין ביטחון המדינה, וזה אני אעשה. אני לא אומר שהצבא צריך להפעיל יוזמה עצמאית עכשיו לצאת למלחמה בלבנון. זה הקבינט יעשה, יאשר לו. אבל הוא צריך קודם כל לבוא עם עם האנרגיה שלו לתוך הדבר הזה. עכשיו, דבר שני, קודם כל לפנות את האוכלוסייה, לשכנע את הקבינט שצריך לפנות, אנחנו הולכים במרחב לחימה. אני לא מבין למה לא עושים את זה. כאילו, מה הסלמה יש בזה? זה דבר ראשון, שהיה צריך לעשות כבר מזמן, וצריך, יפה שעה אחת קודם. דבר שני, כל דרום לבנון צריכה להיות מרחב לחימה שצהל פוגע בו. באש, וגם לא באש, מיד נדבר על לא באש. כמובן באש, אבל לא באש תלולת מסלול. באש, בכל כפר שממנו יורים עלינו, הם משמידים לנו את היישובים, משמידים אותם. בפשיטה, כאילו, בהבנה פשוטה.
כן, פיזית.
כן, הם משמידים את היישובים האלה. אנחנו צריכים להשמיד את כפרים גדלו ומאור שבהם יורים עלינו. פשוט לגבות מחירים ולפגוע בזה. כל כפר שיורים עלינו ממנו, אנחנו צריכים לפגוע בו. זה לא יכול להיות שהדבר הזה יישאר ככה. עכשיו, ויורים שם מכל המקומות, כאילו, זה דרום לבנון, מה שאני אומר, צריכה לבעור. צהל צריך לפעול בדרום לבנון, כמו שבוער הצפון שלנו, שתבער דרום לבנון. עכשיו,
זה יכול לקרות מנגד? זה יכול לקרות
בחלבי? יכול לקרות מנגד, בוודאי. יכול לקרות מנגד. ואני רוצה להגיד שלא יבלבלו כל הזה. הכל, מה שאני אומר הוא עכשיו, בהתאם לנורמות של הדין הבינלאומי, שלא יגידו, זה כאילו כל מיני עזועים וזה. זה בהתאם לנורמות של הדין הבינלאומי. אנחנו צריכים לפעול. ודבר שלישי, לפעול התקפית, ממש קרקעית. זאת אומרת, לא בהכרח עכשיו אנחנו רצים עם האוגדות שלנו עד הליטני. בסדר. אבל עקרונות ההגנה הבסיסיים של צבא, זה תפיסה שטחים שולטים מעבר למרחב הבטחה. תתפוס בקילומטר, קילומטר ראשון, תעלה, יש יישובים שלנו שהם ממש נשלטים לגמרי, תעלה, תתפוס מרחבים שולטים, ותתחיל לנהל את הקרב ההגנה גם מהמרחבים האלה, לא חייבים, קו הגבול, מה המשמעות שלו עכשיו? אז צריך לנהל את זה משם, עד שנחליט לעשות לפעולה התקפית לגמרי. אז שלושת הפעולות האלה, אני חושב, הן פעולות ראשוניות, וכמובן, אני חושב שלא תהיה ברירה. איך שהסיפור בעזה יקבל את התמונה, לא תמונה, אלא את תמונת המצב הרלוונטי שאנחנו כבר מתקרבים להשלמת פירוק החמאס מבחינה צבאית, וכמובן האזרחי זה עוד דרך, אם תרצה לדבר על זה, אבל פירוק צבאי של החמאס, שזה ממש אנחנו מתקרבים לרגע הזה, להתחיל להגיד, לקבל החלטות, ולהתחיל להגיד, אוקיי, אנחנו הולכים לתקוף בדרום לבנון, להרחיק. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, אני לא רואה איך חיזבאללה לא חוזר אם אנחנו נצא משם. איך זה, באיזה מה, בדמות איזה הסכם? גם עכשיו יש הסכם.
כן, עמוס הוכשטיין מציע
לנו הסכם. עזוב, זה פשוט בדיחה, זה פשוט
אבל
בדיחה.
תשמע, ההתמחות שלי היא אחרת משלך, אני לא איש צבא, אבל את המדיניות האמריקאית אני מכיר טוב מאוד. ועכשיו, מכיוון שהמדיניות האמריקאית במזרח התיכון, הישראלים לא מבינים אותה, הם חושבים, מדברים איתה, אומרים להם, נורמליזציה עם סעודיה, ואז נעשה קואליציה אדירה, והקואליציה הזאת תרסן את איראן. למה הם לא מרסנים את איראן עכשיו? כי הם מפייסים את איראן, כי התפיסה הכוללת שלהם אומרת שאנחנו והסעודים גוררים את האמריקאים למלחמות מיותרות. לכן מה שצריך להראות זה להחליש את בני הברית ולאותת לאיראן שאנחנו לא רודפים אחריה. ולכן הם מגינים על החות'ים מפני הסעודים, הם הוציאו אותם מרשימת ארגוני הטרור, הם הפסיקו למכור לסעודים נשק התקפי. לכן הם מגינים על חיזבאללה, הם כפו עלינו את ההסכם של הסכם הגבול הימי שהוא לגמרי לרעתנו, ועכשיו עמוס הוכשטיין עושה אותו דבר. ביידן התייצב פה בדקה הראשונה של המלחמה ואמר דונט, הוא אמר דונט גם לנו, אל תתקפו את החיזבאללה, ועכשיו הם מגינים על עוד פרוקסי איראני, שזה חמאס, כי מה שביידן אומר עכשיו בעצם משמעותו שגם חמאס יישאר על הרגליים. עכשיו,
נשמע.
הצפון, זאת הנקודה, כי ברגע שהאמריקאים, לאמריקה, ממסגרים את המלחמה הזאת כסכסוך ישראלי-פלסטיני, ברגע שתיפתח מלחמה מלאה וגלויה עם חיזבאללה, ברגע שאנחנו נפלוש לשם, זה פירוש הדבר שיהלום הכתר, כפי שהם רואים את זה במדיניות החוץ שלהם, הניסיון להגיע לאיזון עם איראן, הדבר הזה ייחשף ויתמוטט. לכן זה hot button issue. ברגע שאנחנו ניגע שם, הם ישתוללו. אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה.
תראה, אני אומר לך ככה, אני לא מומחה כמוך, נגיד, לפוליטיקה או למדיניות האמריקאית, אבל יחד עם קובי כתבנו כמה מאמרים בחודשים האחרונים לגבי האמריקאים. מה שאנחנו רואים זה פשוט חוסר הבנה מוחלט ליסודות של מה שקורה מסביב. כשדיברתי על חוסר הבנה שלנו את העניין התרבותי, אז תחשוב שהאמריקאים נמצאים באמריקה והם מנסים להבין מה קורה פה, כן? כמו שקפו עלינו את חמאס בבחירות ברשות הפלסטינית.
2006, כן.
כן. זאת אומרת, זה חוסר הבנה מוחלט, והם ממשיכים עם חוסר הבנה, זה לא נותנים למציאות להרבב אותם, חיים באיזה סרט, באיזה רשות פלסטינית, שמהר מהר הם ידביקו את הפלסטר ותהיו זה, ובואו נעשה את הארכיטקטורה הזו שאתה מדבר עליה. אז אנחנו, אני אומר לך שהסיפור הזה הוא סיפור באמת בעייתי מאוד, אבל בסופו של דבר, מי שחי פה זה אנחנו, מי שמשלם את המחירים זה אנחנו, ואין לנו דרך זולת להחליט מה אנחנו עושים. נכון, צריך לנהל איזה טנגו במדינות האמריקאית למצב, אבל בסופו של דבר, בצמתים, כמו שהיה ברפיח, למרות שהאמריקאים, ישבה הגברת, סגנית הנשיא, קמלה הריס, גהרה על המפות, והודיעה שהיא בדקה במפות וראתה שאי אפשר לפנות את האוכלוסייה ברפיח, כי היא בדקה במפות, כן? היא מבינה לקרוא מפות, ואי אפשר, כן? זה פשוט, זה מראה לך איזה עזות מצח ואיזה גיחוך יש לה דבר הזה. ואז לא בטוח שהיא עכשיו, היא לא חזרה אחורה, בטח יש לה כבר איזה הסברים למה שהיא אמרה, וממשיכה הלאה. אין לה בעיה. אנחנו, יש דברים שאנחנו לפעמים צריכים לעשות, וזהו, יש, אתה יודע, אנחנו גם, אתה מכיר את המושג של שאלות קידבן, כן? לשאול. להתייעץ עם האמריקאים לפני כל פעולה, זה קטסטרופה, כי האמריקאים לא רוצים שנפעל. ראינו את בלינקן מוציא טוויטר בשביעי באוקטובר, ובשמיני באוקטובר, והכל שלא נפעל. מה זה הדבר הזה? אתה חושב ש... כאילו, דבר ראשון, זה כמו איזה סטיק פבלובי, אני קורא לכל הצדדים לריסוק. תגיד, אתם חיים בסרט? אתה חי באיזה, כאילו, בלינקן רואה את העולם דרך איזה, אני לא יודע לגבי ביידן, לא יודע מה הוא רואה, מה לא רואה, אני יודע שיושבים אחריו החבורה של אובמה, אבל גם בלינקן בתוך הלהקה הזאת. אבל יש לו וזלין על העיניים, הוא רואה את המציאות כמו איזה מלכת יופי שרוצה שלום עולמי. זה מה שהם רואים, ועם זה אנחנו רוצים להתמודד. אז לכן שאלות קיטבג כדאי לא לשאול. לפעמים צריך להעמיד עובדות. ולהעמיד עובדות, לא צריך להתייעץ כל הזמן עם האמריקאים, להגיד להם, רגע, אנחנו מחר תוקפים, מה אתם אומרים? ויגידו לו, לא, אסור לנו. לא צריך להרים את המטוסים, לפעול ולתקוף, וזה ולהתמודד עם התוצאות. בסופו של דבר אנחנו חיים כאן, ואנחנו לא יכולים כל דבר להיות סמוכים על הדבר הזה. הם מחבקים אותנו האמריקאים חיבוק דוב. אני כתבתי גם שהסיפור של, ואני חושב שאתה תסכים איתי, הסיפור של נושאת המטוסים היה בעיקר מול ישראל. הוא כדי שאנחנו לא נתקוף בלבנון את חיזבאללה. כי הם רצו להגיד לנו, תשמעו אותו, תשאירו, אנחנו פה, ואנחנו נטפל בחיזבאללה. ואנחנו ישר, ברור, בסדר, גם האינטרס שלנו היה כזה. אבל
הם באו
זה לא שהם שלחו את זה בשביל להגן על צפון מדינת ישראל, כן?
כן, הם שלחו את זה בשביל, הם פרסו מטריית הגנה אמריקאית מעל עוד פרוקסי אמריקאי, ולא בפרוקסי איראני, ולא בפעם הראשונה. גם את החות'ים, ההתנהלות מול החות'ים, הם
זה
ארגנו קואליציה. הם
זה
ארגנו
פשוט ש...
קואליציה של כיפת ברזל על הספינות במקום לתקוף את החות'ים.
תגיד לי מה, אמריקאי.
ארגון טרור בסנדלים עם קצת טכנולוגיה שהאיראנים נותנים להם, ואמריקה הענקית יכלה למחוק אותו מעל פני האדמה ולא עשתה את זה.
בוודאי, יש להם לעשות את זה שיכולות, והסידור של החות'ים זה פשוט בדיחה, אני לא מצליח להבין, באמת, אני לא מצליח להבין, לא את האמריקאים, לא את חברי
הקואליציה. אז אני אומר לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא לאותת לאיראן, אנחנו מוכנים להגיע אתכם ל... איזה הבנה איפשהו במזרח התיכון. עכשיו אנחנו יודעים שיש גם מסע ומתן ישיר שהם מנהלים עם האיראנים, זה נחשף בניו יורק טיימס. אנחנו יודעים גם שהם לוחצים על האנגלים והצרפתים לא להתעמת עם איראן בנושא הגרעיני, הייתה ידיעה מסמרת שיער בוול סטריט ג'רנל. אבל אני רוצה לשאול לך גבי לסיום, כי אני ישבתי לצדך בפאנלים בערוץ 14 לא אחת, ואתה אומר הצבא מצליח להגיע להישגים ברפיח, הוא מצליח
כן.
להגיע להישגים
כן.
בעזה, והוא יכול גם יותר, ותפסיקו לדבר פה על תבוסות וכישלון. בוא תסביר לנו על סמך מה נשענת הערכה הזאת.
תראה, אני...
אתה מסתובב שם.
אני מסתובב, כאילו, אני לא נסמך על קריאת העיתונים רק, כן. אז בואו נסכם את זה. אני מסתובב שם, אני רואה את הדברים, ואני מדבר עם האנשים, ואני יודע מה קורה בשטח, כן. אז אני אומר לך ככה. צהל פועל באופן באמת מרשים ברצועת עזה, ומצליח לפרק את החמאס לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, עכשיו, זה נכון, שתראה, אנחנו לא יכולים לשים חייל על כל מטר מרובע בעזה, זה קשה, כן? אין לנו מספיק חיילים לזה. אבל חמאס, אנחנו מפרקים לו את היכולות הצבאיות, אבל אנחנו לא מספיק מפרקים את היכולות השלטוניות שלו. וכתוצאה מזה, הוא מצליח להשתלט על הסיוע ההומניטרי, וזה הכלי המרכזי שלו, ההשתלטות על הסיוע ההומניטרי והחלוקה שלו למי לדורשי שלמה, ואז דרך זה הוא שולט על העניין, ודרך זה הוא משקם יכולות צבאיות שלו. לכן הוא מצליח לגייס כל מיני אנשים, וזה בסדר, ובסוף זה ייגמר המאגר הזה. מה שאני רוצה לומר, שצהל פועל ברפיח, וניתן לו זמן, והוא יפעל עוד יותר, ואם ניתן לו קצת רוח גבית, שלא לעצור אותו כל הזמן עם מושכות, כמו שאמרת לך, לפעמים נדמה לי שהמלחמה בעזה, כולל המסע ברפיח, מתנהל כמו מבצע מיוחד, עם מיליון קווי דיווח ומיליון קווי תאום, וזה כאילו, זה, 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 זה צריך לתת לפקדים לפעול, ותשחרר להם כבר את הרסן. אז בסדר, אז נגיד, אנחנו פועלים ברפיח, מביאים את ההישג שנדרש ברפיח, ויש לנו עוד מקומות ברצועה. עכשיו, אנחנו חייבים לפרק את היכולות האזרחיות של חמאס. לא נוכל להתקדם קדימה. וזה, צר לי, אני רואה כי יש איזה, נהיה איזה קיבעון על הסיפור של מה שקוראים ממשל צבאי. לא אוהבים את המילה, לא יודע למה, כאילו אני לא... זה עניין צבאי בסיסי. ממשל צבאי, זה חלק מהמעשה הצבאי, זה לא קשור למדינאים. אתה בא, אתה כובש את השטח, אתה מתאר אותו, ואתה מייצב אותו באמצעות ממשל צבאי. זה א' ב' של המקצוע הצבאי, לא צריך בשביל זה החלטות קבינט. זה חלק מהזה, זה חלק מהמעשה הצבאי.
קוראים לזה בעיתונות כיבוש. הממשלה
הכל, כן, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
כיבוש, אתה אומר את המילה בפירוש.
אנחנו צריכים להטיל ממשל צבאי במקומות שיש לנו בהם שליטה מבצעית. עכשיו, ממשל צבאי, אנחנו לא צריכים את כל הסיפור, אנחנו לא בונים עכשיו בתי ספר, ואנחנו לא בונים את החולים, אנחנו נמצאים בלחימה, ואנחנו מחויבים לפי הדין הבינלאומי רק בסיוע הומניטרי, שזה מחסה, שזה אוכל, וזה בריאות בסיסית. זה הכל, זה מה שאנחנו צריכים לתת. וגם זה, אגב, כפוף לצורך הצבאי של המפקד הצבאי במקום. עכשיו, זה הכל...
אז אתה תשתלט על כל הרצועה?
אנחנו מתחילים, בוא נתחיל, תראה, אני לא... אנחנו מתחילים, יש לנו שליטה טובה בצפון הרצועה. נכון, חסרה. יש לנו איים של התנגדות, ואנחנו גם צריכים, בהם צריכים לטפל. אבל בואו נתחיל בלקחת חלקים מצפון הרצועה, ולהטיל בהם את הדבר הזה. אז עכשיו אנחנו מתחילים, אתה יודע, לא אוהבים לקרוא לזה ממשל צבאי, קוראים לזה כל מיני מילים, שליטה אזרחית, בועה, לא משנה, שיתנו איזה מילה שהם רוצים. בסופו של דבר, הרעיון הוא לנטרל את היכולת של חמאס להשתלט באזורים האלה, על הסיוע האזרחי. וככה אנחנו נתחיל לקלף את הדבר הזה, צעד צעד שנגיע לרצועה, לכל הרצועה. לא תהיה ברירה, אני לא רואה, כאילו, מסובבים את זה. ואומרים שזה יעלה 20 אלף שקל, למרות שהסכומים האלה מופרכים לגמרי.
20 מיליארד שקל.
20 מיליארד שקל בשנה. אז אני אומר, תגיד.
אם זה היה עולה 20 אלף שקל, הייתי מממן את זה.
אני כן.
לוקח הלוואה, מממן את זה בעצמי.
אבל תשמע, נניח שזה יעלה 20 מיליארד שקל. בוא נניח, למרות שזה
מופרכים.
20 מיליארד שקל. בוא נניח. מול מה? כשאתה אומר שזה משהו עולה הרבה כסף, זה תמיד מול מה? מול השביעי באוקטובר? זאת אומרת, תראה כמה, כאילו, מול מה אתה משווה את זה? אתה רוצה עוד שביעי באוקטובר? שיהיה עוד, בעוד 5 שנים, 3 שנים? גם עכשיו, מישהו אמר, שמעתי אחד המתראיינים בפאנל, אני חושב שיאדלין אמר, שחמאס כבר לא יכול לעשות שביעי באוקטובר. תגיד, אתה, איפה הוא חי?
הוא מדקלה מה שאומרים האמריקאים.
אז זאת אומרת, עכשיו הם יכולים להוציא פיגוע, עכשיו הם יכולים להוציא פיגוע לתוך היישובים, וצריך להפעיל הגנה, וצריך לעשות, ויש מרחב חיץ וזה. יש לנו בעיות מאוד קשות שם ברצועה, ואנחנו רוצים לפתור אותם, אנחנו פועלים לפתור אותם, אבל הסיפור המרכזי זה הסיפור האזרחי שצריך לפעול אותו, ויש לנו מרחב חיץ, שאנחנו גם מאותגר, תקשיב, מרחב החיץ, שאותגר על ידי מערכת המשפט שלנו, לפני 7 באוקטובר, יהיה אותגר אותו עוד פעם, ויתחילו להגיד, רגע, יש לנו אזרחים, צריכים חקלאות, צריכים זה, ועוד פעם אנחנו נצטרך לזה. יש לנו בעיות שאנחנו צריכים לטפל בהן, לא קטנות, אבל אני חושב שבעזה אנחנו מתחילים לייצב את הסיפור, מתחילים במצב להתייצב, וזהו, יש לי עכשיו תרומה אישית, כי הבן שלי מ"פ נכנס לעזה היום או מחר, אני כבר לא זוכר באיזה יום נכנסים.
פועל הצבא בציר פילדלפי, מה בעצם אנחנו עושים שם?
הסיפור של ציר פילדלפי הוא סיפור של גדיעת נתיב הכניסה, אני לא קורא לזה אפילו הברחות, זה היה נתיב פורמלי רשמי, כאילו אנשים נכנסו שם, אנשים, סחורות, אוטוסטרדות מתחת לפילדלפי, כאשר כסף קונה הכל, והיה שם מערכת של יד לוחץ יד עם גורמים במצרים, לא חושב שנגיד הסיסי נתן הוראה כתובה ש... אפשר להעביר אמל"ח מתחת לזה, אבל לא נראה לי שזה הפריע להם יותר מדי, שיכנס אמל"ח גם במעבר רפיח וגם בפילדלפיה, גם מעבר רפיח בזמן של מורסי, האחים המוסלמים, היה אוטוסטרדה של אמל"ח לתוך זה, כאילו לא... לכן צריך גם לשנות את הקונספט של מעבר רפיח ולהפסיק שליטה פלסטינית, צריך להיות שליטה ישראלית או שליטה בבקרה ישראלית לגבי מה שעובד שם, וגם לגדוע את כל הזה. צה"ל פועל מתחת לפילדלפי, מאתר מנהרות, משמיד אותן, ואני לא רואה איך בסופו של דבר, אחרי שהוא יאתר את מה שאפשר לאתר, אתה יודע, גם תמיד אתה לא יודע מה שאתה לא יודע, איך משאירים את המצב ככה, אלא בלי נוכחות צהלית לנצח. פילדלפי לא יכול להיות בשליטה של מישהו אחר חוץ מצהל. אגב, אני אגיד לך עוד משהו, גם רצועת עזה. רצועת עזה, הגורם החמוש היחידי, וזה צריך להיות עיקרון ברזל של מקבלי החלטות שלנו, הגורם החמוש היחידי ברצועת עזה יכול להיות רק צהל. כל השאר זה ענייני הפגנות שיתנו להם עלות ואקדחי טוטו. זה מה שיש. הגורם היחיד הוא יהיה צהל, השליטה על כל המעברים מסביב תהיה של צהל, וצהל יהיה לו חופש פעולה מבצעי מוחלט לפעול בכל מקום ברצועה, כשהוא צריך לכסח את הדשא של הטרור שמתפתח שם.
ותגיד, מה ביהודה ושומרון?
תראה, יהודה ושומרון אנחנו במלחמה. יש פה במלחמה לא פשוטה, ואני חושב שההתעוררות שלה היא גם כתוצאה ממה שהם רואים את הדשדוש שלנו בעזה. זאת אומרת, עזה למעשה היא המוקד, נקודת המגוז של כל ה... של הצפון ושל יהודה ושומרון. הם רואים שאנחנו מדשדשים בעזה והם מאתגרים אותנו. אנחנו צריכים להיות קודם כל החליטים לגמור את הסיפור בעזה, זה דבר ראשון. דבר שני, ביהודה ושומרון אני רואה שהם מאתגרים לנו את מרחב התפר, יכול להיות צריך לשקול שלבנות פרימטר ביטחוני, גם בלא מרחב התפר, גם פרימטר של no man's land, שלא נכנסים. אם יש בתים שם בסביבה, אז אין מה לעשות, צריך להוציא צווים ולהרוס את הבתים האלה כדי לעשות מרחב שלא יוכלו להגיע ליישובים שלנו. יש פה, וצריך לשקול את הדבר הזה. עכשיו, באמת אני חושב שהפעולה של צה"ל ביהודה ושומרון היא פעולה טובה, היא מצוינת, והיא מצליחה להשמיד טרור ככל שניתן בצורה טובה, ויש כאן כל הזמן עבודה. החשש הגדול תמיד זה מהיפוך קנים של, וזה קורה כל הזמן, כן? זה לא, זה לא
האם צריך לדעתך לפרק את הרשות הפלסטינית פשוט?
בוודאי, אני חושב שאני, תראה, הרשות הפלסטינית זה רשות מושחתת.
פשוט לפרוק אותה מנשקה ולעשות מה שאתה אומר על עזה, שלא יהיה שום גורם אחר עם נשק, לעשות גם ביהודה ושומרון.
אני מסכים, ואני כתבתי מאמר יחד עם קובי, קובי כתב יחד איתי, כאילו אנחנו ניתן את הכבוד.
אתם מרבים לכתוב ביחד.
כן, אנחנו ניתן את הכבוד לקובי. שעזה היא תהיה המודל ליהודה ושומרון. זאת אומרת, מעזה נאמץ מודל ליהודה ושומרון. כאשר הסיפור שאני חושב, הסיפור הוא צריך להיות, מה נכון למדינת ישראל? עכשיו החליט מודל לדוגמאות העולם, זה עניין אחר. מה נכון למדינת ישראל? שהרשות הפלסטינית הזאת כזאת תפורק לגמרי מכל הנשק שלה, לגמרי, להשאיר, יכול להיות שנעשה קנטוניזציה ביהודה ושומרון, אם נוכל, כאילו, שלא לא חייב להיות איזה רשות אחת ששולטת על הכל, שתעסק רק בעניין האזרחי. זה הסיפור, ויש כוחות חמושים. תקשיב, למרבה ההפתעה או לא הפתעה, כמו שאתה יודע, כוח דייטון הוא כוח שמאומן, מומן ותופסק על ידי האמריקאי, יושב ביריחו בבסיס ענק. לא
כן,
מזמן
ועכשיו הכל היהודי חשף, ואמר לי אלחנן גרונר שבצבא הופתעו מהאינפורמציה שהוא הביא מחשבונות באינסטגרם, שהשוטרים של הרשות הפלסטינית מאומנים, אימונים אינטנסיביים בצבא במשך שנתיים בפקיסטן, וחוזרים
באמת?
עם אימונים בארטילריה, בשריון. זאת אומרת, יהיו פה אנשים שיהיו מסוגלים
ובעיראק, ובעיראק
להשתלט,
אימונים רחפנים. בעיראק עם רחפנים הם התאמנו. גם זה פורסם.
ואנשים כאלה יהיו מסוגלים להשתלט על טנק ולדהור איתו לתוך דרך
תקשיב,
נמיר, דרך בגין.
למה אתה טנק? למה טנק? עם כפכפים ועם טויוטה, הם באו ועשו מה שעשו. הם לא צריכים טנקים. הם
כן, אבל אם
צריכים
יוכלו גם טנקים, איפה אנחנו נהיה? כן.
בוודאי, לא, אין שאלה. אני חושב ש אנחנו בפער עצום מול האמריקאים, בפער הבנה עצום, שממשיכים לממן את הכוח דייטון הזה, ואנחנו, זה צריך לפרק את הדבר הזה. עכשיו, זה מה שצריך. איך נצליח להתמודד ואיך נצליח לזה? בואו נבחר את המלחמות שלנו. בואו נטפל קודם כל בעזה, נעבור ספונה ואחר כך נבוא חשבון עם הרשות הזאת ביהודה ושומרון. יש לנו סל מלא בעיות ואנחנו צריכים לפתור אותם. רק דבר אחד, כשנסיים את ההיראון, בנימה אופטימית. אני תמיד חושב ואני רואה את מדינת ישראל ואני רואה את עם ישראל. ואני רואה, אנחנו חלק משרשרת דורות ארוכה. 3,500 שנה, אתה, אני לא יודע אם אתה רואה פה מעבר לגב שלי, יש לי את כל ההיסטוריוגרפיה של מדינת ישראל, של עם ישראל. עכשיו, אני מסתכל על זה באמת באופן היסטורי. כשאני נוסע לירושלים, יום ירושלים היום, אני נוסע לירושלים, אני מרגיש 3,000 שנה על הכתפיים שלי. ואני מרגיש אחריות אישית על הביטחון של המדינה. ככה אני מרגיש, מה אני עושה? כאילו זה שריטה כזו. אז אנחנו נכונים להמון אתגרים, וזה אתגר קטן לעומת הדברים שעברנו. זאת אומרת, אנחנו נצליח גם פה, ונחישות והתמדה וזה. אנחנו בגולנו היינו אומרים, תמיד, אומרים, תקשיב, אין באפסנאות נשק, אין זה, זה, אמר, תקשיב, אנחנו עם מקלות ואבנים ננצח. וזהו, זה הרוח. עם מקלות ואבנים אנחנו ננצח. לא צריך שום דבר. אנחנו ננצח ונשאר פה לנצח.
פרופסור אלוף משנה במילואים, גבי סיבוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת שהתפנית אליה מוקדם בבוקר.
תודה רבה.